מנוחה בבית עם מנוחה פוקס. שלום לכולכם, מאזינים יקרים. אני מנוחה פוקס, ואנחנו כאן בתוכנית הרדיו שלנו, מנוחה בבית, כי כל בית, כפי שכולנו יודעים, צריך גם מנוחה. בתוכניתנו זו, אני מביאה לפניכם מקרים שונים שקרו בשבוע האחרון שהיה. אני מדברת על הדברים הללו, מביאה את המחשבות שלי עוד אותם, את התובנות שלי עליהם, ומשתפת גם אתכם, כדי שגם אתם תוכלו להיות שותפים, ואולי אפילו לכתוב לי, איך אתם מרגישים עם הדברים, מה אתם חושבים, איך אתם רואים אותם, כי הדברים שלכם, אף הם חשובים לי מאוד, ואני לומדת מהם הרבה מאוד. אני אביא לפניכם את כתובת המייל שלי, כדי שתוכלו לכתוב לי את מה שאתם חושבים, והכתובת פשוטה, C, האות C, 5712111 strudelgmail.com. אני חוזרת, c5712111 strudelgmail.com. ואני רוצה לפתוח במשהו משפחתי שהיה לנו השבוע, שבת משפחתית נחמדה, נעימה, מיוחדת במינה, לכל המשפחה הגדולה, המורחבת, כאשר אפילו אחד לא היה חסר בה. ולמדתי משהו מאוד מעניין מהשבת הזו. בעצם זו שבת מאוד מושקעת. מתכננים אותה זמן רב. מתכננים אותה עד לפרטי פרטים, עד לפרטים הכי קטנים. בדיוק מה יהיה בשבת, מה יאכלו, מה ישתו, איכן ישנו, איך יתחלקו, מה בדיוק יהיה בכל רגע ובכל שעה, לפי התוכנית, לפי התוכניה, ומכינים ומתכננים ושואלים ודורשים, ומדברים זה עם זה, ומביאים דבר מוגמר לשבת עצמה. ועד שמתחילה השבת, עדיין קצת לחוצים, ומסיימים בדברים האחרונים, וחוגגים את השבת כהלכתה. והכל נחמד, והכל מסודר, והכל בדיוק, לפי התוכנית, לפי הרשימות, לפי השיחות שבינינו, לפי ההחלטות החשובות, הכל מסודר, הכל מדויק. כי ככה זה, כשמתחילים בזמן לתכנן, מתכננים ומתכננים, ובסופו של דבר, יכול לקרות, כמובן בעזרת השם, שהתוכנית גם תישאר על קנה, והדברים באמת בסופו של דבר יעשו, כפי שהוחלט שיעשו. ובשבת עצמה פוגשים כל מיני בני דודים שלא רואים אותם ביום יום, לפעמים לא ראינו אותם שנה ולפעמים שנתיים, ולפעמים הם כאלו שלא גרים בקרבת מקום כלל וכלל, וכאלו שלא פוגשים אותם סתם כך במקרה, כמו שאומרים, בטעות ברחוב. ושמחה גדולה, לפתע פוגשים את כולם, וזו חוויה שאי אפשר לתאר אותה במילים. ואז מסתיימת לה השבת. ואנחנו מגלים פתאום, שמה שכולם זוכרים מתוך השבת המושקעת הזו, שכל כך הרבה עבדנו על הכנת המאכלים, על מה ישתו, על פינת הקפה, על פינת התה, על כל הדברים הקטנטנים, פתאום מתברר שמה שזוכרים מכל השבת הארוכה הזו, זה המפגש. זה הדיבורים אלו עם אלו. פתאום אנחנו שמים לב שלא היינו צריכים בכלל תוכניות לשבת הזאת, ובאמת לא ביצענו את כל התוכניות שרצינו ליישם. כי לא היה צריך, לא היה צורך בתוכניות בכלל. האמת שאם זה לא הייתה שבת, לא היה צורך אפילו במאכל ובמשקה. כי האנשים כל כך שמחו לפגוש זו את זה, וזו הייתה חוויה כל כך גדולה של מפגשים, עד שלא היו צריכים עוד שום דבר, שום דבר. אפילו בדברי התורה שנאמרו, לא הפסיקו לטבל אותם בדברים, אודות המפגש המרגש, לשבת אחים גם יחד, ומרחוק ומקרוב, בכל מיני משפטים ופסוקים של קירוב ושל אהבה בין אנשים, ופתאום שמים לב שכל הדברים האחרים כל כך תפלים, כל כך קטנים, כל כך לא משמעותיים, לעומת הדבר הגדול הזה של לפגוש אחד את השני, לראות אחד את השני, לחבק זה את זה, פתאום שמים לב מה באמת חשוב לכולנו בחיים. לא האוכל, המשקה, הדירה, הגינה שליד הבית, אלא מה עושים בכל המקומות האלה, מה עושים איתם, כן? איך אנחנו משתמשים בהם? אם יש לנו בית גדול, איך אנחנו בתוך הבית הזה? עד כמה אנחנו מארחים אנשים, עד כמה אנחנו מקרבים אנשים, עד כמה אנחנו אוהבים לעשות פעילויות עם הילדים שלנו, בכיף ובנעימים. ואז, אז, זו האמת הצרופה של החוויה, של חווייתיות, של יופי והדר אמיתי. וכשראיתי את זה, שמתי לב כמה דברים ששכחנו לעשות אותם בשבת, לא שסתם כך לא עשינו אותם כי לא נשאר זמן, אלא פשוט שכחנו מהם לחלוטין, כי לא היה צורך בהם, עד כדי כך. ואני מסתכלת על השבת הזאת, מסתכלת אחורה, ואומרת לעצמי, אני חושבת שאם רק אפשר, זה דבר שכל כך מומלץ, לכל בית, לכל משפחה, רק הסתיימה לה השבת, וכל אחד חשב לביתו, אבל מיד מיד התחיל מסע של טלפונים, כמה יפה היה, כמה נעים היה, שרק נעשה את זה שוב, עוד פעם, עוד פעם, וכולם כל כך נהנו מהמפגש, וכל כך נהנו מהאינטראקציה אחד עם השני, עד שבאמת באמת רק מתחשק, לחכות עוד קצת, ולפצוח שוב בעוד חוויה גדולה שכזו. פעמים רבות, יש לנו בעיה, שאנחנו מסדרים את הבית שלנו, שאנחנו רוצים להשליך חלק מהחפצים שבו, שאנחנו צריכים לבחור מה צריך, מה לא צריך, מה נכון להשאיר בבית, מה פחות נכון, אז אנחנו נתקלים בבעיה. בעיה מאוד גדולה, שאני חשה אותה אצלי בבית, אבל אני שומעת שהיא קורית גם במקומות אחרים, בבתים אחרים. מה שקורה זה שהנעליים הכי משופשפות, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים את אותם, ולכן הולכים איתם בלי סוף, הן כבר גמורות, ובעצם הן הראשונות שאנחנו צריכים לזרוק מן הבית, כי הן הכי משופשפות, אבל דווקא את אלו המשופשפות, אנחנו כל כך אוהבים וכל כך רוצים לחבק, דווקא אותן אנחנו לא רוצים לזרוק, לא רוצים להשליך מהבית. רגע, אבל הנעל כל כך משופשפת, היא נראית כל כך נורא והיום. ובכל זאת, אנחנו לא זורקים את הנעל הזו, אנחנו לא רוצים להיפרד ממנה, עד שיש זוג נעליים כל כך נוחים, אנחנו כל כך נוחות, אנחנו הולכים וזורקים אותן, לא מתחשק. ודווקא, הנעליים החדשות, שאותן אנחנו לא סובלים במיוחד, נשארות חדשות. אנחנו כמעט לא נועלים אותם, כמעט לא מתייחסים עליהן, אנחנו בעצם לא צריכים אותן, את הנעליים הללו, אבל מצד שני, אנחנו גם לא רוצים לזרוק את החדש, וכך גם אפשר לראות בבגדים, אותו בגד, שאני כבר לובשת ולובשת ולובשת כל כך הרבה זמן, וכל כך הרבה עונות וכל כך הרבה תקופות, לובשים ולובשים ולובשים, דווקא הבגד הזה, לא סתם אנחנו לובשים אותו כל כך הרבה פעמים, דווקא הוא, כל כך אהוב, כל כך חביב, כל כך מדויק לצרכנו, ואנחנו לא רוצים להשליך אותו. ואנחנו מסדרים את הארון, ולא יודעים איזה בגד לזרוק שם, כי הבגד החדש, המצוחצח, היפהפה, שאותו כמעט לא לבשנו, הוא גם זה שאני פחות אוהב אותו. ואני לא רוצה מצד אחד לזרוק אותו כי הוא חדש, אבל מצד שני, הוא לא יולבש, אני לא אלבש אותו. כי הוא לא מה שאני רוצה, אני לא אוהבת אותו. וכל פעם אנחנו נתקלים בדילמה הזו. וזה יכול להיות עם נעליים, וזה יכול להיות עם בגדים, וזה יכול להיות עם כלי מטבח. ואנחנו בעצם הרבה פעמים שואלים את עצמנו, מה לזרוק ולהשליך מכל מה שמונח בארוננו? בארון הבגדים, בארון הנעליים, בארון הכלים. מה לבחור? את מה להשליך? האם באמת את הדבר שכבר לא ראוי ללבישה מרוב שהוא משופשף, שאותו ראוי להשליך? או את הדבר החדש, שכל כך יפה וכל כך מופלא ונפלא, האם אותו? כי איננו צריכים אותו. והיום, היום בכלל נמצאים בעידן כזה, שאנשים לא כל כך אוהבים לקחת בגדים וחפצים זה מזה. המחירים של הדברים אינם גבוהים במיוחד, ומעדיפים מעט דברים שיהיו שלנו, מי שלנו. מעדיפים מאשר לקחת דברים של אחרים, לעשות מצבור של דברים בביתנו, ולשמור 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 דברים שלא תמיד צריכים אותם. ולא יודעים מה לעשות עם הקונפליקט הזה. וגרוע מכל, שהילד שלנו קם וטוען, אמא, אבל למה לזרוק את המכנסיים האלו? הם מכנסיים מצוינים, למה לזרוק אותם? אבל תראה, אומרת אמא, יש פה חור, תראה, פה המכנס נפרם לגמרי, תראה, פה הוא שחוק כל כך. אי אפשר ללבוש את המכנסיים האלו, הם כל כך מכוערים, הם כל כך לא טובים, לא מוצלחים ללבישה, לא נעים ללכת עם כאלה מכנסיים, לא מכבד. אבל אמא, אלו המכנסיים שאני הכי אוהב, הם כל כך נוחים לי, הם כל כך טובים לי, אני כל כך אוהב אותם. אז אתה אוהב, אבל אי אפשר ללבוש אותם, תראה איך שהם... וכך ממשיך הוויכוח, הוא ממשיך, ולא יודעים איך לפתור אותו. וזה באמת דבר שמונח תמיד לפתחנו, ואנחנו צריכים לעשות את החלטתנו, ולדעת מה אנחנו רוצים בעצם, מה עדיף לנו, זה או זה. וזו שאלה שאני מפנה עליכם, מאזינים, כי מעניין אותי, מה אתם חושבים? מעניין אותי, מה אתם עושים על פי רוב? במה אתם בוחרים כשאתם נתקלים בדילמה הזו? האם תשליחו את הדבר שבו אין לכם חפץ על אף שהוא חדש ומצוחצח ונקי ושלם ויפה כל כך? או שתשליחו את החפץ המשופשף שאינכם צריכים אותו ואינכם רוצים אותו בבית, אבל אתם לא יכולים להיפרד ממנו כי הוא כל כך נוח, הוא בדיוק מה שאתם צריכים, בדיוק מה שאתם רוצים? מעניין, מעניין מה אתם חושבים על כך. והדברים הללו מוציאים אותנו לפרסומות, אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד לאחריה נשוב ונמשיך בתובנות שונות. ישבנו מן הפרסומות, ואנחנו ממשיכים בתוכניתנו, בתוכנית התובנות, מנוחה בבית, כי כל בית צריך גם מעט מנוחה. וממש לאחרונה, שמענו על סיפור מוזר בהחלט, שמספר על ילד בן 13, שהשתלט על אוטובוס שידרדר, והצליח לעצור אותו ולהציל את הילדים ואת כל מי שנסע באוטובוס הזה, בהסעה הזאת. הייתה באוטובוס הזה נהגת, שהתעלפה, איבדה את הכרתה, והאוטובוס החל להידרדר. ואם הילד לא היה בעל תושייה, ולא היה מציל את המצב, אז היה קורה אסון נורא. ואני מקשיבה לסיפור הזה, ואומרת לעצמי מה זה אומר בעצם. זה מראה לנו על ילד מאוד מאוד יצירתי, ילד בעל תושייה רבה, ילד שיכול להביט על דברים בקור רוח, ולעשות דברים שצריך לעשות, בלי לתת לסביבה דין וחשבון, לקום, לעשות מעשה, כי זה מה שצריך לעשות. והדבר הזה, הסיפור הזה שקרה באמת, הזכיר לי משחק שאני אוהבת לשחק עם הנכדים שלי. ואגב, בכל גיל שהם, זה מתאים ממש לכל גיל, ובאמת השאלה מה רמת הסיפורים שאנחנו מספרים להם, אבל באופן כללי, הם משתתפים בכל גיל שהוא. והמשחק הזה אומר, אם היה קורה לנו מקרה כזה וכזה, איך היינו נוהגים בו? איך היינו יכולים לנהוג? מה היינו עושים? והאמת, אני לא חושבת שאי פעם הגענו למצב כזה קטסטרופלי, כמו במקרה הזה שקרה באמת, שילד בן 13 משתלט על אוטובוס שמתדרדר ויודע בדיוק מה לעשות כדי לעצור אותו. ואגב, כששאלו אותו איך ידעת מה לעשות, הוא אמר שהוא מדי יום נוסע באוטובוס הזה ורואה בדיוק מה עושה הנהגת כשהיא רוצה לעצור. זה אומר שהילד הזה הוא גם מאוד סקרן ורוצה ללמוד דברים ומשתדל לדעת דברים. והמשחק הזה שאני מספרת עליו, שאני עושה עם הנכדים שלי, זה משחק שהוא מאוד מלמד, מאוד משכיל, מאוד תורם להבנה של מה צריך לעשות כשקורה משהו. ואני בטוחה בכך שילדים שמשחקים איתם את המשחק הזה, ומשחקים איתם הרבה במשחק הזה, זה אגב משחק שהם מאוד מאוד אוהבים, אני בטוחה שבסופו של דבר הם ילדים כאלו שיודעים להסתכל לצדדים. מה עושים עכשיו? הם מסתכלים, חושבים, קופצים, עושים. כי כשאנחנו מאפשרים לילד לחשוב, לתת את דעתו על דבר מסוים, אז הוא חושב ומגיע גם למסקנה. אז מה למשל אני שואלת את הנכדים? למשל, אם היית שוכח להגיע עם חולצה לבנה בראש חודש, מה היית עושה? וילד, השאלה באיזה גיל? די אכפת לו. אם הוא שוכח וכולם מגיעים עם חולצה בצבע לבן, והוא מגיע עם חולצה בצבע אחר, זה די אכפת לו. מה היית עושה בעצם? ואז כל אחד מפעיל את מחשבתו וחושב, מה אני הייתי עושה? אולי אני הייתי ניגש למורה ומבקש ממנו לחזור הביתה ולהחליף חולצה. אולי הייתי ניגש לילדים ושואלים למישהו יש חולצה מיותרת במקרה בילקות שלו. ואז מה שקורה, שהילדים מביאים גם תשובות לא כל כך הגיוניות, אבל חביבות, נחמדות. וזה גם מוסיף הרבה מאוד ליצירתיות של הילד. ולפעמים הם מביאים דברים מצחיקים, שלא הגיוניים בכלל, ואפילו פורצים בצחוק, ואז מביאים דברים נוספים מצחיקים, וצוחקים כולם ביחד, ומאוד מאוד אוהבים את זה. ואני זוכרת שלאט לאט זה קרה ברגע מסוים, אז כבר לא הייתי צריכה להפעיל יותר מדי את ראשי, כדי לחשוב מה לשאול את הנכדים. כי הם כבר התרגלו לשאול גם בעצמם. לאט לאט הם כבר מתרגלים גם להיכנס לנעליים שלי, ולשאול את החידות, ואז אני מעין צופה מבחוץ, שמשתתפת גם אני, במשחק, אבל כמו כל אחד אחר, ולא בתור מנהלת משחק. אז אני זוכרת שאחד הילדים שאל פעם, אילו היה קופץ עליך חתול, כשהיית הולך להשליך את ההשפע, כן? היה קופץ עליך חתול, וכל הילדים התחילו מיד להגיד מה הם היו עושים, ואז יש לנו את הילדים האמיצים, שלא חוששים מפני חתולים, וגם אם יקפוץ להם חתול על הראש, לא נורא, אפשר להסתדר עם זה בקלות. יש לנו את אלו שהם רק רואים את החתול בקצה המדרכה השנייה, הם כבר בורחים הביתה ולא מוכנים בכלל להתקרב לפח. אז יש לנו כל מיני ילדים, ויש כל מיני שיטות, וכל מיני רעיונות, וזה כל היופי, שהם פתאום מוצאים כל מיני דברים מעניינים, שאת כל אחד מעניינים דברים אחרים. וזה דבר מאוד יפה, מאוד נחמד, והילדים שלי והנכדים שלי היום מאוד מאוד אוהבים לשחק במשחק הזה. פעם אחת שאל אחד הילדים, אם הקוף תופס לך את השיער מבעד לכלוב, מה תעשה? וכל אחד מהם אלה הרעיון, האם אני אוציא את השיער מהיד שלו, האם אני אגזור באיזושהי צורה את השיער, כי יש לי בתוך התיק מספריים או סכין חד פעמי, ואני יכול מהר לגזור, אני אגזור את השיער ואני אברח משם, אולי עדיף לברוח ולהשאיר את השיער בידיים, וכל מיני דברים כאלו. ומה שהיה מצחיק, שבאותו זמן ששאלו את השאלה הזאת, אני ישבתי עם הנכדים, ובידי נכד קטן, בן חצי שנה, בסך הכל. ובעוד ששואלים את השאלה הזו, הוא תופס בידו הקטנה את שיער הפאה שלי, ומושך את השיער, ולא מצליחים להוציא מהיד שלו את השיער שהוא אוחז בו. וכל הורה שיושב עכשיו ושומע את הדברים שלי, יודע על מה אני מדברת כשאני מדברת על תינוק בן חצי שנה, שמושך שיער של מישהו, או מושך פאה, מושך מטפחת, או מושך כיפה, או משקפיים, נכון? כולנו מכירים את הדבר הזה, והוא תופס חזק חזק בכל כוחו. והיה מצחיק לראות איך אנחנו מדברים, ושואלים שאלות, ושואלים חידות, ופתאום בצורה מוחשית אנחנו רואים, ושואלים את עצמנו בעצם מה עכשיו לעשות? לא מצליחים להוציא את זה מהידיים שלו. וצחקנו, וצחקנו וצחקנו, ואני פשוט רק רוצה להמליץ לכולכם, לשחק מדי פעם במשחקים כאלו, עם ילדיכם, עם נכדיכם, אני מאוד אוהבת לעשות את זה, אהבתי את זה עוד כשהילדים שלי היו קטנים וצעירים, הרבה הרבה משחקים כאלו, ובקרוב, בעזרת השם, יצא גם ספר שלי, עם משחקים רבים מסוג זה, שילדים מאוד מאוד אוהבים, ואני מביאה את המשחקים האלו בתוך ניסיוני, אז אני מעבירה אותם גם לקוראי היקרים. הפגנת המיליון. הפגנת המיליון הייתה הפגנה גדולה מאוד, ברוכה מאוד. אני לא יודעת אם היו שם מיליון או לא היה מיליון, אני בכלל לא יודעת איך אפשר, זה בוודאי המשטרה יודעת לעשות, אבל אני לא מבינה איך אפשר בעיניים להסתכל ולהגיד היו הרבה, היו מעט, כי תמיד נראה לי הרבה, גם כשיש הרבה פחות מאלו, זה נראה לי הרבה מאוד, ואני לא יכולה אף פעם לעמוד ולומר כמה אנשים נראה לי שיש שם. אני לא חושבת שמישהו יכול לראות בעין ולהגיד האם יש 10,000 או 20,000 איש, כי 10 ו-20 באלפים זה כל כך הרבה שקשה מאוד לעמוד ולדעת. אבל הדבר הזה בכלל לא עניין אותי, זו הייתה הפגנה גדולה, הפגנה ענקית, הפגנה מאוד מאוד מרשימה, בלי ספק בכלל. ובדיוק היום דיברתי בסמינר שאותו אני מנהלת על דבר מעניין שאפשר לראות אותו. שיש דברים שנתונים בספק, כמו למשל, מהי דיקטטורה, כן? אז הימין יראה את אלה כדיקטטורה, השמאל יראה את אלו כדיקטטורים, כן? כל אחד יראה משהו אחר בעיניים שלו, ויקרא למשהו אחר באותו שם, דיקטטורה, כן? וכל הדברים האלו נתונים באמת להסתכלות של אנשים, איך אלו מסתכלים, איך אלו מסתכלים, יכולים לנסות לשכנע אלו את אלו. אבל יש דבר אחד שהסתכלתי עליו ואמרתי לעצמי, כאן אף אחד לא יכול לטעות. זה דבר חד משמעי. ואני מדברת על דבר שקרה בהפגנה, ואני חושבת שהוא רגש את כולנו. ולא יכול להיות שיש מישהו שלא מתרגש מזה, כי כל יהודי מתרגש כשמקבלים עול מלכות שמיים, כשקוראים בכל רם שמה ישראל, שמפגינים בכל רם את נוכחותו של הבורא אצלנו, בנו, עלינו, כן? ואני חושבת שעל זה, זה ברור שעל זה אין עוררים. כי גם אנשים שרחוקים מתורה ומצוות, אני בטוחה בכך שכשהם שומעים את הקריאות הללו, הם בוודאי רואים את ההבדל. בין הקריאות הללו לבין כל הקריאות האחרות שנקראות בהפגנות ובעצרות כאלו. אני בטוחה שרואים את ההבדל העצום בין אלו לאלו. ואני בטוחה שגם אדם שרחוק מתורה ומצוות, בתוך תוכו יש לו איזשהו חיבור למקום הזה. והוא מתרגש מזה, אלא שהוא אולי לא יודע מזה, עד שיגיע זמנו לחזור בתשובה ולהבין באמת את הדברים. אבל לא ייתכן שלא. לא ייתכן שעומדים מאות אלפי בני אדם וקוראים בכל רם שמה ישראל, וזה לא מרעיד את הלב. כל לב יהודי יפעם מלשמוע את הפסוקים הללו, בלי ספק בכלל. והסתכלתי על זה והסברתי את זה גם לתלמידות, ואני חושבת שיש בזה כל כך הרבה ממש, שיכול להיות ויכוח בין ימין לשמאל, זה רוצה כך, זה רוצה כך, זה משכנע וזה משכנע, אבל דבר אחד ברור, השם הוא אלוקנו, וזה דבר חד משמעי, שעליו אין עוררים ואין מחלוקות, דבר ברור לחלוטין לעם היהודי. אתמול נודע לנו על פטירתו של אדם מיוחד במינו, בשם אביחי. אביחי בן ברוך. אביחי הוא אדם מאוד מעניין, בעל תסמונת דאון, וגר בעיר צפת. ואני פגשתי אותו לפני שנתיים, משהו כזה אני חושבת, כאשר התבקשתי לבוא ולכתוב כתבה מצולמת בווידאו עליו, על אביחי, כאשר הוא התמנה להיות עוזר לראש העיר צפת, מר שוקי אוחנה. והגעתי למקום, הגיעו גם הצלמים, ועשינו סרטון קצר שבו אפשר היה לראות את ראש העיר מכתיר אותו את אביחי כעוזרו, וזה היה מרגש באופן יוצא דופן. אדם מיוחד מאוד, טוב לב, שטוב לב פשוט נשפח מפניו, ממש ממש כך. והשמחה הגדולה שהייתה לו, כשהוא התמנה להיות עוזר ראש העיר, אי אפשר לתאר אותה במילים. הוא היה מאושר באדם. הוא נכנס, וראש העיר סמל על דש בגדו, ולחץ את ידו, וכל עובדי העירייה הגיעו, ולחצו לו את היד, וקיבלו אותו בתרועות, וקיבלו אותו בשמחה, ונכנסנו לחדר מיוחד, שזה היה החדר שאביחי בעצמו קיבל, והגיע לשבת בו, ומר שוקי אוחנה סיפר שהוא היה עוזר מאוד מאוד מסור. אני חושבת שהוא היה, שזה אפילו זמן רב יותר משנתיים, שאמרתי קודם, אני חושבת שזה היה אפילו 3 שנים, משהו כזה. אדם מאוד מאוד מסור, שהיה האדם הראשון בעל תסמונת דאון שמקבל תפקיד מסוג זה. ואני זוכרת שהגענו למקום, הגענו עם מסכות, זה היה בתוך הקורונה, והגענו עם מסכות. אחר כך, בשעת הצילומים, קצת הורדנו את המסכות מהפנים, אבל צילמנו, והוא היה כל כך שמח וכל כך מאושר. זה היה זמן מה אחרי שהוא זכה להינשא לרעייתו, אף היא בעלת תסמונת דאון, והוא סיפר לי שהיא מחכה בבית, כדי לקבל את הסרטון הזה, כדי לראות איך הוא הוכתר, ואיך הוא קיבל על עצמו להיות דבר שהוא כל כך היה בטוח בעצמו, עד שהוא יעז אפילו לבוא ולהציע את עצמו לראש העיר צפת, להציע את עצמו בתור עוזר. אז אני זכיתי לבוא ולהיות איתו, ולהצטלם איתו, ולכתוב עליו ולהשמיע, והגיע הרגע להיפרד ממנו, הבנתי שפשוט לא הרגיש טוב, ומצבו התדרדר והוא נפטר בבת אחת, בלי שום הכנה מוקדמת, לא ידעתי משום דבר שיש לו איזושהי בעיה, שהוא חולה או משהו, אז קיבלתי את הבשורה הזאת באמת בכאב גדול, ואני מספרת עליו כאן, כי אני באמת חושבת שהוא היה אדם כל כך, כל כך מיוחד, וגם האב שיודעים ומכירים בו, ולכן אני מביאה את הדברים הללו כאן לפניכם. ובסיפור הזה אני מסיימת את תוכניתנו הזו. אנחנו נשוב וניפגש כאן בשבוע הבא, באותה עת, באותה שעה, בעזרת השם. ועד אז שיהיה לכולנו המשך שבוע טוב. ממני, מנוחה פוקס.